מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 328 של רוורסים עם פלטפורמה. מחרותיים, כ"ט בנובמבר, אנחנו נפגשים עם יונתן ממן. היי יונתן.
אהלן, שלום. חבר המחלקה הסגורה.
נכון, וכאן ראוי לציין שלפני מספר שנים הייתה לנו סדרת של פודקאסטים שנקראה המחלקה הסגורה, ויונתן היה משוגע ראשי שם במחלקה. אז ברוך הבא וברוך שובך. יונתן היום מנהל פיתוח באוטברן, ואני אתן לך להציג את עצמך.
אז כן, אני באוטברן כבר יותר משש שנים, בתפקיד של מהנדס בקאנד ואחר כך בתפקידים ניהוליים. הגעתי לאוטברן אחרי הרבה שנים ב-IBM Research בחיפה, עם עוד סיבוב קטן לפני זה באלביט.
אוקיי, אז בעצם הנושא שלנו היום הוא איזשהו ניסיון לנתח, בעיה שאני חושב שקורית כנראה בהרבה מאוד ארגונים, שזה המתח שבין, נקרא לזה, אג'יליות לאונרשיפ. או היה לי איזשהו חרוז בעברית?
וואלה.
תכף נמצא אותו שוב.
בעלות למהירות או משהו כזה?
כן, בין בעלות לזריזות. המתח שבין בעלות לזריזות. אז מה זו בעצם הבעיה הזאת? למה יש מתח בין שני הדברים האלה? איך נתקלת בזה?
אז בעצם מה שאתה מתאר עכשיו זה בעצם בעיה שאנחנו מתמודדים איתה ממש בתקופה האחרונה, אבל אני חושב שכדי להבין אותה אנחנו צריכים קצת לפחות לתת טיפה רקע למה בכלל יש את המתח הזה ולפחות איך התגלגלנו אליו. אז אני אתן לנסה לתת איזה בריף.
זה גם קצת בפרספקטיבה אחורה, זה מסוג הצרות הטובות ש מגיעים אליהם רק כשעוברים כמה...
כן, כן, אני חושב שכן. אני מנסה לתאר את זה, ובואו נראה כמה זה נותן את הרקע. אז אני חושב שבאוטברן נניח 5 או 6 שנים אחורה, היה מושג הבעלות לא היה מוגדר היטב אם בכלל. זה גם קשור קצת לארכיטקטורה, זאת אומרת שיש לך... הקוד בייס הוא משותף, והארכיטקטורה היא מונוליטית, אז באמת כולם עם כולם, וזה מאוד שמח וחמים ונעים, אבל הבעלות אולי לא מספיק ברורה, ואני חושב שאורי, אז היית אתה יחד עם איתי ושי.
ורן,
הגדרתם כמה דרכים לפתרון, ואחד מהם זה באמת היה המודל אונרשיפ, שאחר כך קראתי לו אונרשיפ 1.0. ומה הוא כלל? הוא כלל בעצם את התפיסה המאוד ברורה, אתה בנית את זה, זה שלך, אתה אחראי עליו.
כמאמר המשורר, you build it, you run it.
You run, אתה רן, אבל אתה גם מריץ את זה, אבל זה, האמת היא כאילו, אני כאילו מתבדח, אבל זה לא רק you run it, you גם monitor it, ואתה גם אחראי על אספקטים, לא רק של ריצה, אלא גם... של שדרוג של הספריות שלו, של הקוד קומפלקסיטי שבו, של הכל.
בוא נגיד, זה כמו הילד שלך, שאפילו אם שלחת אותו לבית ספר, והוא צריך להיות במיטבו, אתה עדיין דואג לו, ואתה מצפה שאם קורה לו משהו, שהוא יודיע לך, או שמישהו יודיע לך שמשהו לא בסדר איתו, כדי שתוכל לטפל בבעיה.
כן. האמת היא, אני זוכר אז... שיצאתם גם מודל אחר, מודל של נוק, או לפחות שיהיה, שמשולב בו נוק, רוצה לתת איזה הסבר על
ה... כן, אולי אורי יוכל להסביר, ואתה חושב.
כן, עמדנו, אני חושב שעוד הרקע המוקדם, היה במקום שעברנו ל-continuous deployment, כתרבות, לא כ... רק פרקטיס של עבודה, וקונטינוס דיפלוימנט אמר, ברגע שאתה מפתח, לוקח את הקוד שלך לפרודקשן, ואתה יכול בכל רגע נתון לעשות דיפלוי לקוד, אז בעצם המודל הקודם שבו היית מעביר לאופריישנס את הקוד כדי שהם יעשו לו deployment, ומאותו רגע הם היו אחראים עליו. ברגע שאתה יכול לעשות deployment לקוד בכל רגע, המודל הזה נשבר.
זאת אומרת, אין תהליך של handoff, זה לא שסיימת ועכשיו אתה מעביר את זה לצוות ה-operations.
כן, כי אתה מעביר 200 פעמים ביום.
אתה אף פעם לא באמת מסיים.
בדיוק.
אתה תמיד ממשיך ואתה תמיד הבעלים של זה.
כן, ולכן מכיוון שאתה דוחף את הקוד שלך כל הזמן לפרודקשן, אז אין לך ברירה, אף אחד אחר לא יכול להיות אונר שלו. וזה המקום שבו נדרשנו להחליט מה אנחנו עושים עם אונרשיפ.
ורק כדי להשלים את התמונה, הזכרת מקודם את המושג NOC, אז NOC, אם אני לא יודע, זה ראשי תיבות של Network Operation Center, שזה בעצם האנשים שמקבלים את הפייג'ר, אנשים שמקבלים את הקריאה וצריכים לטפל בזה, והם לא מפתחים. זאת אומרת, זה אנשי IT, אנשי אופס, שצריכים להיות בסטנדביי, ואולי לעשות הסלמה של המצב, אולי לתקן בעצמם, אבל הם אלה שאחרים לקבל את הקריאה הראשונה. ובאוטברין אמרו, בסופו של דבר אולי התלבטו, אבל בסופו של דבר אמרו, לא, אנחנו לא רוצים את המודל הנוקי, אנחנו רוצים מודל של אונרשיפ של צוות הפיתוח כולו.
כן, זה גם, it doesn't make sense, אוקיי? זה לא עושה שכל, כי בעצם אין לך מצב סטטי של הקוד בפרודקשן. והנוק, לא, כל מה שהנוק יעשה, זה להגיד, אוקיי, הסרוויס הזה מקטר, אתה יודע, זה כמו שהגננת עושה על הילדים שלך בזה, אם הילד הזה יש לו חום, היא תתקשר אליך, כי אתה, מה לעשות, עדיין האונר שלו, לפחות עד גיל 18.
רציתי, חשבתי שאתה אומר לפחות עד גיל 6, אבל אתה לוקח את זה רחוק.
ובא אבל גם עם, מעבר ל-You Own It, You Run It, זה בא גם עם, אני קורא לזה קצת המקל והגזר, זאת אומרת, זה בא עם עוד שני כלים שהכווינו אותנו, באמת לשפר את גם את ה-Quality וגם את ה-MTTR, Mid-Time Till Recovery, שזה בעצם On-Call מצד אחד, זאת אומרת, כל מהנדס או כל צוות שאחראי על כמה סרוויסים, היה צריך להיות לפחות מישהו אחד On-Call, בוא נגיד שזה המקל, והגזר זה לקבל אחר כך את הזמן לתקן את הדברים. זאת אומרת, אם היה רק את המקל, אז זה היה מייצר לאורך זמן התנגדות מאוד גדולה, אנשים היו מקבלים את הפייג'ר over, over and again, ונניח ביזנס ופרודקט לוחצים אותם להתקדם קדימה, בלי איזשהו מנגנון לתקן את הבעיה הזאת. אני חושב שזה יצר איזון טוב. אז זה, לפחות מבחינתי, זה המודל אונרשיפ שרצנו איתו בשנים האחרונות.
ורק כדי להשלים את התמונה, מה הסדר גודל צוות הפיתוח שעבד במודל הזה?
אני חושב שהוא גדל מאוד יפה, זאת אומרת, אני חושב שהתחלנו משהו בסביבות בין 30 ל-40 אנשים באותה תקופה,
okay.
נניח.
וכמה יחידות ownership כאלה היו? זאת אומרת, על כמה
בעלויות? Escalation policies, נניח, כמה...
לא, אני אומר כאילו כמה רכיבים היה להם ownership, האם זה כל מפתח אחרי רכיב אחד, אחרי על חמישה, חמישה אנשים אחרים על רכיב אחד.
אז היחידת ownership היא צוות, זאת אומרת, זה אף פעם לא בן אדם אחד שאחראי על משהו, כדי שתהיה המשכיות ושיהיה יותר ידע.
גם redundancy, אתה לא יכול שמישהו אחד יהיה on-call כל הזמן.
אוקיי. וצוות היה אחראי על סרוויס אחד, על 10 סרוויסים?
אז בדרך כלל זה הסרוויסים של הדומיין שלו, זאת אומרת, החלוקה לא הייתה שרירותית, זה הסרוויסים שהוא עובד עליהם. Okay. זה הדי ג'וב שלו.
זאת אומרת,
לא...
מספר סרוויסים בין 5 ל-10, משהו
כזה? אני חושב שהיינו פחות, אז עוד לא היה לנו מיקרו סרוויסס בצורה כזאת נרחבת. עכשיו, מה הרווחנו מזה? כאילו, אורי, אולי דילגנו על השלב למה בכלל צריך את האונרשיפ, זאת אומרת, למה בכלל היינו צריכים משהו, ואני חושב שבדיעבד הרווחנו ממנו כמה דברים. אחד זה quality של הקוד, זאת אומרת, קוד נכתב יותר טוב, כי אתה ידעת שזה קוד שלך גם אחר כך בפרודקשן, אתה תשים שם את ההתראות, ותשים שם מוניטורינג, ותבנה אותו ככה, שתוכל בקונפיגורציה, לחבות פיצ'רים, וכאילו, הקוד עצמו היה כתוב יותר טוב. מוניטורינג השתפר, וזמן לתיקון תקלות קטן.
בנוסף לזה גם התרבות של טייקינג, זאת אומרת, כשקורה משהו, וקורים דברים, מה לעשות, במיוחד אם אתה דוחף 200 פעם ביום קוד לפרודקשן, אז קוראים דברים, והתרבות הזאת הכריחה אותנו להוסיף את המימד של טייקין או של תחקיר, אחרי כל פעם שקורה משהו כדי להיות מסוגלים, להשתפר ולצמצם, כי אחרת אתה כל הזמן במעגל של תקלות.
כן, אז כאילו אם היינו עוצרים פה את הדיון, אז כאילו הכל סבבה, אז איפה פה המתח ואיפה פה הבעיה?
אז אמרת שזה המודל 1-0.
כן.
מה גרם לך לרצות מודל אחר, 2-0?
כן, אז בעצם מה שאני נתקלתי בשתי בעיות, או שלוש בעיות שככה צצו לאחרונה יותר ויותר. אחד, אנחנו משתדלים להיות יותר מתוכננים בבנייה של הפיצ'רים. בגלל שהצוותים שלנו כבר קצת יותר גדולים, אז כל קבוצה, כל כמה צוותים, מחויבים לאיזושהי תוכנית עסקית מסוימת. אז הם צריכים להיות, לגלבר פיצ'רים בפרדיקטביליות יחסית גבוהה. אז הם צריכים לעשות פריוריטיז בתחילת הרבעון, בתחילת התקופה, ולהיות מסוגלים להיות עצמאים ולהתקדם כמה שיותר. מה לעשות? שהחיים לא כאלה פשוטים, אתה בדרך כלל תלוי גם בצוותים אחרים. ואז יוצא שככה לקראת תחילת רבעון בעונת התכנונים, אתה פתאום מתחיל לקבל קבוצה אחת שולחת לקבוצה שנייה, אני אצטרך, או הפרודקט מנג'ר של אחד לשני, אני אצטרך ממך את העזרה פה ושם. אז כל עוד זה, אתה יודע, יחסית אחוז נמוך, אז בסדר, אז עושים. כשזה נהיה יחידות עבודה גדולות, זה בעצם קשה לתכנן, קשה לעשות פריוריטיז בין שני טרקס שהם עם יעדים עסקיים שונים. האם פיצ'ר של קבוצה א' יותר חשוב מפיצ'ר של קבוצה ב', שכל אחד בא לשרת מטרות שונות. זה בעיה אחת. בעיה, בוא נקרא לה מקבילה, בתחום לא של הפיצ'רים ופרודקט וביזנס, אלא הטכנולוגיות. יש לנו, אאוטברני כבר 11 שנה, ויש לנו ברוך השם הרבה קוד, חלקו חדש וטוב, וחלקו ישן וצריך שדרוג. גם התיאומים האלה, לא פשוטים, אם אתה עכשיו יש לך למישהו טק דט, אבל הוא תלוי במישהו אחר, שלא יפנה לקוד הישן, להיגש לדאטאבייס, אלא יפנה לאיזשהו REST API חדש. הוא צריך לתעדף את זה למול הבקלוג הטכנולוגי שלו, ולא תמיד זה מאוד ברור מה עדיף, מה יותר פשוט. בעיה שלישית שראיתי, שהיא יותר בעיה פחות תכנונית, אם אלה היו בעיות כאילו תכנון ופריוריטיז, זה יותר עניין תרבותי. ופה אני אנסה להגיד כאילו מה, בעצם המודל, ownership זה מודל, זה משהו אבסטרקטי, ויש כאילו כמה דרכים לממש אותו. והדרך שככה, אם אני מסתכל לאחור, הדרך שבחרנו לממש אותו, היא דרך מאוד של טריטוריאלית, הייתי אומר. זאת אומרת, אתה אומר לי, יונתן, הוסמכת, אתה אחראי על הסרוויס הזה, אז הדרך שבה זה מומש, אתה אומר, אוקיי, זה הסרוויס שלי, אז אל תיגע בו. זאת אומרת, אני אקום בלילה, אני אשדרג את הגרסת ג'קסון שלו מתי שצריך, ואני אשים התראות והכל יתקתק, אבל אל תתקרב לפה, אם אני האונר, 100% האונר שלי.
זאת אומרת, אם יש סרוויס שאתה אחראי עליו, ואני רוצה להשחיל לו פיצ'ר חדש, אתה לא נותן לי. זה הסרוויס שלך, מקסימום אני אבקש ממך יפה ואתה תסכים, אבל אני בעצמי אסור לי לעשות את זה.
נכון, זה הדיפולט. כן, אז תשלח בקשה בשלושה עתקים, ובוא נתעדף את זה בתחילת רבעון, ומה קורה אם כבר התחיל הרבעון, ופה האג'יליות כבר מתחילה להיפגע. לך תדחוף עכשיו לתוך תוכנית רבעונית של מישהו, פיצ'ר אחר של מישהו אחר, זה לא פשוט. וגם יש פה עניין תרבותי, זאת אומרת, החומות האלה, זה לא חומות של תקווה, זאת אומרת, זה חומות של שיוצרות גם פחות העברה של ידע, זה פחות הזדמנויות ללמוד ממישהו אחר, זה פחות הזדמנויות להכיר טכנולוגיה של אחרים, זה יותר סיילו.
וגם לצורך העניין היית אומר, תשמעו חבר'ה, אני מעודד אתכם להיכנס לקוד של אחרים, אני מעודד אתכם, אין בעצם שום אינסנטיב לעשות את זה במודל הזה, נכון? כאילו, מה יצא לי מניכנס למודל של לקוד של מישהו אחר? אני מעדיף לבקש ממנו, ושהוא ייקח אחר כך את האחריות.
תראה, לפעמים זה היה קורה, זאת אומרת, היו ניסיונות, כן? המציאות מזמנת לנו כל מיני מקרים, ובעיות, ולחצים, וכל מיני כאלה. בדרך כלל הפושבק לא היה מהפיצ'ר ריקווסטר, אלא מהסרוויס אורמר. זאת אומרת, אתה רוצה את זה? תתעדף, אין לי בעיה, אני אעשה לך את זה. רק תדאג עם הפרודקט והמנהל שלי שאני אעשה לך את זה. בדרך כלל אלה שרצו לדחוף את הפיצ'רים, הם רצו כי זה פותר להם איזה בעיה. הבעיה הייתה בעיקר בצד, נקרא לו, של הסרוויס אונר.
כן, הסרוויס אונר הוא בונקר, כאילו, למה לי לקבל פיצ'ר חדש? זה מסכן אותי, זה מסכן לשנת הלילה שלי, לצורך העניין. אין לי שום אינטרס, נניח, כן? אין לי שום אינטרס באמת לקבל את זה, וברור שאנשים לא רעי לב, ובסופו של דבר חלק עובר וחלק לא, אבל צריך, כמנהלים, צריך לדאוג לאישור אינטרסים.
כן, עכשיו זה, תראה, בסך הכל אנחנו באותה חברה, אז יש הרבה דברים שנפטרים, אנשים מכירים אחד את השני, הם חברים, זה כאילו, זה אף פעם לא בא ממקום, מאיזשהו אנטי מאוד בסיסי, זה היה יותר, זה קצת עניין גם של אתוס, זאת אומרת, יש אתוס של אונרשיפ, אנחנו מאוד עודדנו אליו, והוא קצת כאילו גדל פרא, הייתי אומר, אוקיי? זאת אומרת, הוא היה צריך איזשהו גרומינג ולהגיד, בסדר, זה הביא אותנו עד לפה, מה הלאה?
אוקיי, אז בוא רגע נחזור, אמרנו שהכותרת של הפרק זה בעצם המתח שבין אונרשיפ לבין אג'יליות, אז פה הצגת דוגמה שבה באמת אונרשיפ עומד מנגד לאג'יליות, זאת אומרת, אנשים שמרגישים בעלות חזקה על השירות שלהם, לא יתנו לאחרים להיכנס פנימה, והם גם בעצמם אולי אין להם כל כך מוטיבציה להזיז את השירות ימינה או שמאלה, כי הם רוצים את האונרשיפ שלהם במקום, לא רוצים שהדברים יזוזו להם.
אגב, כשאתה חוזר אחורה, אז אותו דבר היה קורה עם אופריישנס, לצורך העניין, במודל הקודם והישן, שהיית לוקח את הקוד שלך, מעביר אותו לאופריישנס, בהרבה מאוד ארגונים, אופריישנס נמדד על הסטביליטי של הסרוויס. וכל פעם שהיית מעביר לו קוד, היית משקשק לו את את הסטביליטי, והאונרשיפ שלו כביכול נפגע מהשינויים האלה, ואני חושב שאנחנו נתקלים בסוג אחר של הבעיה הזאת, בעולם שהוא...
כן, עכשיו זה לא בין צוות הדב לצוות האופס, זה בין צוות דב אחד לבין צוות דב אחר, אבל הבעיה היא אותה בעיה.
כן, שבסך הכל... קודם אמרתי, זה סוג של, צרה טובה, כי זה פשוט נוצר מהעובדה שאנשים מרגישים מאוד, הרבה ownership על הקוד שלהם.
וה-KPIs המקורים שרצינו לשפר, הם השתפרו. רק שנוצרו במהלך הזמן KPIs אחרים שהתחילו להפריע.
אני מנסה כאילו להבין האם זה פועל יוצא של גדילה של ארגון הפיתוח, האם זה פועל יוצא של אולי של מוצר שמשתנה, או שאולי משהו אחר, זאת אומרת, אם הכל היה נשאר אותו דבר, היה ממשיך להיות טוב, או שאתה אומר זה פשוט פסטת זמן, ברגע שמתחילים את זה, אחרי 5 שנים זה מתפוצץ, לא חשוב מה קורה.
אז קשה לי כאילו לעשות את האנליזה הזאת, אבל אני יכול להגיד בוא נגיד שנה אחורה, עדיין רוב הקוד שלנו היה ב-SVN, שזה לא ממש מעודד את הדברים, זאת אומרת, נעשו ניסיונות, כן? היה מדי פעם, אחי, אני צריך פה איזה פיצ'ר, אני אעשה קומית, עשה לי ריוויו, לא הספקתי לעשות לך ריוויו, זה כבר בפרודקשן, אוקיי? זאת אומרת, זה לא רק המבנה הארגוני, זה גם הכלים שאתה משתמש בהם. פול ריקווסטים בעצם הופך את המשוואה, ובמקום האונר ירדוף אחרי הקומיטר רודף אחרי האונר, והוא יכול ככה לעשות סרוטלינג ולהחליט מתי הוא עושה פול ריקווסטים, מתי הוא עושה להם אפרוב, שולח אותו חזרה עם ריג'קט, ולא מספיק טוב, אז גם הטולינג מסביב היו יכולים אולי, זה לא רק הגדילה של החברה, זה גם הכלים שאנחנו משתמשים בהם.
אבל לחלוטין, ככל שאתה גדל, ויש יותר צוותים, אז התלויות בין הצוותים, נהיות יותר מורכבות, ויש יותר ויותר מקרים כאלה ש...
לא הייתי אומר שזה באמת חובה. יכול להיות שמבנים אחרים היו יכולים לייצר תלויות אחרות, או פחות תלויות. זה המבנה שיש לנו, ואלה התלויות שאנחנו מתמודדים איתן, אז לפחות זה אצלנו, זה מה שקרה.
אוקיי, אז מה הדרך לפתרון? מה מכאן?
אז התחלנו בכמה דברים, התחלנו די בדברים יותר רכים, אוקיי? עשינו לפחות 2 רבעונים אחרונים, עשינו סוואפ, החלפה, שזה שבוע אחד עושים מין רוטציה כזאת, זאת אומרת שזה שבוע שצוות א' מעביר מהנדס לצוות ב' וב' לג' וג' לד' וד' חזרה לא', ומערך אותו לשבוע. וזה מנגנון קצת להוריד את החומות, קצת לראות שהשכן שלך, הדשא שלו אולי ירוק ויש לך מה ללמוד ממנו, והקוד שהוא כותב הוא לא כזה גרוע, ואתה... ואחר כך והוא מתארח ולמד שיטות חדשות, ושהוא חוזר לצוות שלו, הוא אמר, מה, יש להם איזה כלי מאוד מגניב שמשתמשים בו ועובדים קצת יותר מהר. עשינו את זה פעמיים, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. זאת אומרת, זה משהו שהוא קיבלנו לו פידבק מאוד טוב, עשינו גם סלאק, כזה מין קיק-אוף בהתחלה, מה אקספקטיישן, עשינו גם סיכום בסוף, עשינו פעם שנייה הייתה יותר מוצחת מהראשונה, ו...
אוקיי, אז בערך אתה אומר משהו כמו פעם ברבעון, איש פיתוח, זאת אומרת, עושים סוואפ בין מספר צוותי פיתוח, שבן אדם אחד עובר לצוות אחר, בכל אחד מהצוותים.
כן, זה נחמד, המחיר שלו לא מאוד גבוה בדרך כלל, וזה עוזר.
קרה שמישהו לא רצה לחזור?
אז זהו, לא, היה לנו לא בעקבות סוואפ, וזה הנקודה השנייה, שאנחנו גם עודדנו, וגם אפשרנו מעברים בין צוותים, ועשינו שני סוגים, אחד מעבר של תקופה מאוד מוגבלת, אפשר לקרוא לזה מילואים, אפשר לקרוא לזה התנדבות, צוות שפתאום נהיה לו איזשהו בקלוג מאוד ארוך של פיצ'רים חשובים, וצוות שאפשר קצת בפריוריטי זה לחתוך, ועברו לצוות אחר לחודשיים או שלושה לעזוב איזשהו פיצ'ר, ושם באמת היה לנו מקרה של מישהו שבאמת החליט להישאר, והיו לנו מקרים שלו, שרצו לחזור חזרה. וזה גם כן, אם אני מדבר יותר סביב הבעיית התרבות והלמידה, זה היה מאוד מאוד חזק. יש לנו צוות שממש אפשר לראות כמה המעבר, או המעברים הפנימיים האלה השפיעו ועזרו. אבל כל אלה בעיניי זה היה קצת בשוליים, זאת אומרת, זה מין כזה משחק נחמד, זה קצת היכרות, אבל זה לא משנה משחק עבור, נגיד, אותו פרודקט מנג'ר שצריך לתעדף פיצ'רים בין פרויקטים. והעבודה שבעצם התחלנו אותה לפני כמה חודשים, ועשינו איתה פיילוט קטן, אולי בעצם שניים, זה... בעצם הגדרה של מודל אונרשיפ חדש, שהוא מגדיר משהו שאפשר אולי, הוא קצת קיבל השראה קצת מ-open source, ממודלים של open source, ועם ההתאמה, עם האדפטציה המתאימה לנו. שזה אומר, באותה בעיה שאם צוות א' צריך לדחוף פיצ'ר לצוות ב', אז קודם כל הוא בא והוא לא שולח pull request כזה out of context, הוא עושה את ה-design review עם ה-owners, כדי שזה עדיין, מותאם לארכיטקטורה ולכיוונים החדשים שהצוות הולך איתם, ושזה לא יהיה דווקא איזשהו אזור שהולך לעשות ריפקטורים בקרוב או משהו כזה. הוא חייב לעשות את זה בפול ריקווסטים, זאת אומרת, תמיד האונר לא צריך לרדוף אחרי קומיטים לפני שמגיעים לפרודקשן. את הרליסים הראשונים האונרס יעשו, זאת אומרת, הם ישלטו מתי הפיצ'ר יגיע לפרודקשן, יפתחו את הפיצ'ר בפרודקשן, בשעות שהם יודעים שהריסק נמוך, וכשיש את הזמינות הגבוהה, זה לא שפתאום מישהו אחר פתח את הפיצ'ר, והם פתאום קיבלו את ההתראה. וגם הגדרנו, אני חושב שמימשנו את זה, לפחות זה היה שם כאפשרות, שאותו אורח שבא ותרם את הקוד, יהיה on call יחד עם הסרוויס אונר, ויחד בתקופה הראשונה. לראות שבאמת זה לא מתפוצץ, וש... הוא יהיה שם כדי לחקור את הבעיה ולהגיד כן, זה קשור למה שאני הכנסתי וכו' וכו'. בעיקר, או כאילו הנחנו שזה צריך להיות אנשים מאותם, כאילו שמכירים את השפה, את הכלים, את הסביבה, זאת אומרת מהנדס פרונט-אנד, לא יבוא עכשיו לשלח קוד למערכת הסרווינג שלנו ויגיד הנה יופי, יש לי פיצ'ר חדש, זה לא הכיוון. אני מניח שזה פחות או יותר כאילו היו הגיידליינס.
אוקיי, אז אם נסכם רגע, זאת אומרת, המודל הוא, אוקיי, צוות א' צריך פיצ'ר בקומפוננט של צוות ב', אז הוא יושב עם הצוות, עושים איזשהו דיזיין ריוויו, ובסופו של דבר צוות א' הוא זה שיממש, בהתאם לגיידליינס של צוות ב'. נכון? זה הסיכום.
זה הסיכום. יש פה גם הנחה שאותו צוות האונר, הצוות המארח, זאת אומרת, הוא עדיין צריך להשקיע באיזה זמן, זה לא בחינם, זאת אומרת, מול התוכניות שלו הוא צריך לקחת זמן, אבל במקום לעשות להכניס לתוכניות שלו פיצ'ר של שבועיים, הוא יגיד, אוקיי, מי שדוחף את הפיצ'ר יעבוד שבועיים, אני צריך שבוע to onboard him וללוות אותו, והנחה היא שאם זה יקרה עוד פעם, אז הוא לא יצטרך להשקיע שבוע, הוא יצטרך להשקיע שלושה ימים.
אוקיי, אבל אני אנסה להבין במה זה שונה מהותית ממה שהיה מקודם. זאת אומרת, גם מקודם, לפחות תיאורטית, היה אפשר לעשות design review, היה אפשר שצוות א' ידחוף קוד לצוות ב', זאת אומרת, למה לפני זה לא קרה ועכשיו זה קורה?
אז אני חושב שיש פה שני דברים. אחד, יש צורך יותר דחוף, זאת אומרת, אז היה לנו פחות, או שהסקל היה יותר קטן, היו פחות בקשות כאלה, וזה אפשר לנהל אותם. זאת אומרת, עבור האונרשיפ היינו יכולים להגיד, אוקיי, בוא נתעדף את זה על צוות אחד ולא על הצוות השני. זה פשוט קורה יותר ויותר. יושב פרודקט מנג'ר בסוף הפירמידה ועושים אליו כל רבעון מה יותר חשוב. אז זה הסיבה. שתיים, הכלים, זאת אומרת, גיט מאפשר את זה בצורה יותר נוחה.
פה אני חייב לעצור אותך רגע, ככה, אז אתם עובדים בהרבה ריפוז בגיט? זה נושא חם, אני יודע.
זה נושא חם, כן.
נושא חם.
התשובה כן.
אוקיי. אני מניח שאתה מחייך, לא שומעים את זה בשידור, אתה מחייך כי מדברים לא מעט בזמן האחרון על מודל של מונו ריפו. איך לדעתך זה עשוי להשפיע? יכול להיות שהתשובה היא טריוויאלית, אבל אני אשאל בכל אופן, אם הייתם עוברים למודל של מונוריפו, בין אם זה לא חשוב בגיט או בכל SCM אחר, זה היה משפיע לדעתך על המתח הזה שבין אונרשיפ לאג'יליות, או שזה נושא שהוא לחלוטין בלתי קשור?
לא יודע, יונתן יותר בפרטי ממני, אבל אני חושב שזה לא היה משנה, כי גם במקום שאנחנו באים ממנו, מ-SVN, האונרשיפ על הסרוויסים שלי, הוא על הסרוויסים שלי. זה לא כל כך משנה אם זה מנוהל בריפוזיטורי אחד או לא. אני חושב שמלטיפל ריפוזיטוריז מביא את האתגרים שלו. כמו שבריפוזיטורי אחד היו לנו בעיות.
אני חושב לשאלה שלך אני לא חושב שזה משפיע. המולטיפל ריפוזיטוריז נתן הפרדה, נתן ביטוי מאוד חזק לאונרשיפ גם על הקוד בייס ולא רק על פרודקשן. זאת אומרת, זה ברור שמה שכל שורה שמה שייכת למישהו. מה שבטרנק אחד היה לנו קצת יותר קשה להגדיר, אבל בעיניי זה של ה...
כן, אז אני אגיד לך מה התזה שאותה אני שומע. אני לא יכול להגיד שיש לי הרבה ניסיון אישי בזה, אבל התזה שאני שומע היא שכשיש הרבה ריפוזיטורי שונים, זה יוצר הרבה, זה מגדיל את תחושת הסילואים, זאת אומרת, קשה יותר לראות בשדות זרים. אם אתה רוצה לעשות קומית אחד שנוגע בכמה חלקים, אתה חייב לעשות את זה במספר שלבים, עם backward compatibility, קודם בחלקים, קודם בעלים, ולאט לאט לעלות למעלה, וזה מגדיל את המורכבות. דרך אגב, זה מורכבות שקיימת גם ככה בקונטיניוס דיפלוימנט, ככה שגם אם היית עובד במונו ריפו, עדיין היית צריך לשמור על תאימות לאחור, כי לא כל הסרוויסים עוברים דיפלומט בו זמנית, אז זה לא שהמורכבות הזו לגמרי נעלמת, אבל לפחות ברמה של הקוד עצמו, המורכבות היא יותר פשוטה, ובגדול, כן, זאת אומרת, מולטיפול ריפו מגדיל את הסגרגציה. האם הלכה למעשה זה מה שקורה בשטח, אני לא יודע, אבל בוא נאמר, זו לפחות אחת הטענות שהיא בעד מונו ריפו.
תראה, אני חושב, זה נושא חם, אז זה נושא חם. אנחנו מדברים על זה, אני חושב שהחיסרון במולטיפל ריפוז זה שיש לך את הסיכון שאתה מייצר כמה תרבויות פיתוח שונות. ואז באמת קשה, כשבן אדם אחד בא לפתח בתוך קוד של מישהו אחר, הקוד נראה אחרת ויש בו כביכול תרבויות שונות וזה הסיכון. לעומת זאת מונו ריפו יש לו את החסרונות שלו ושניהם צריכים עוד הרבה טולינג ועבודה עם סביבת הפיתוח כדי לעבוד על זה. אני חושב שאנחנו לא בסוף, לא של זה ולא של זה, זה תהליך.
כן, דרך כלל כמו שאני רואה את זה, מונו ריפו יש לו חסרון אחד, לפחות חסרון אחד שאני מכיר, שזה באמת הטולינג שהם לא, ברובם לא מוכנים לזה, אם זה גיט שלא עובד טוב עם ריפוזיטורי זולי, אם זה פול ריקווסט אם יש פרויקט אחד שעליו 200 איש עובדים, אז קשה מאוד להתמודד עם זה. זאת אומרת, בגדול נחשב הכלים, מעבר לזה אני חושב ששאר הפרמטרים דווקא בידו.
גם שאתה עובד בהרבה ריפוזיטוריז, אתה צריך כלים, גם כלי מנג'מנט, זאת אומרת, אתה רוצה לייצר ריפוזיטוריז שנראים באותו דבר, עם אותם כלי, נגיד, סטטיק אנליסיס, קונפיגוריישן באותו מקום, בכלל לדעת איפה הריפוזיטוריז שלך, ותחשוב, יש לנו כמה קבוצות שמייצרות תשתיות לאחרים, אם הם רוצים עכשיו לשדרג איזשהו Java API שלהם, הם צריכים לבדוק, נגיד, מי כל המשתמשים שלהם, מה שאתה עושה, check references, או go to usages, מאוד קשה, כאילו גם שם צריך כלים, גם במולטיפל ריפו.
כן, כן, ברור. אוקיי, דרך אגב, השינוי הזה שעליו אתה מדבר, מתי פחות יותר הוא קרה?
אז עשינו אותו ביולי, זאת אומרת ביולי עשינו את העבודה, את התכנון, להכיר בבעיה ולהציע פתרונות, וזה הפתרון שהגענו אליו. עשינו מאז שתי פעילויות שככה היו תחת המסגרת הזאת, אחד ממש שתי קבוצות, יש לנו קבוצה אחת שפיתחה Public API, הוא כבר יציב ועובד כבר כמה שנים, וקבוצה אחרת צריכה לפתח Public API לדומיין אחר, ובעצם הרחיבה את ה-API, השתמשה עשינו פאטרן כזה של API Gateway, רחבה עליו והוסיפה את היכולות שלה, באמצעות האנשים שלה, עם התמיכה של המערכים. לאחרונה עשינו עוד פרויקט כזה בתוך אותה קבוצה, אבל בין שני צוותים. גם כן סביב צוות אחד, שהוא בעיקר פרונט-אנד, אבל יש להם גם יכולות בק-אנד, עברו על צוות של API.
אנחנו מסתכלים קדימה על הרודמאפ ועל הפיתוחים שלנו, ואנחנו מנסים להסתכל, אוקיי, איפה יש לנו תלויות? אנחנו אומרים, לא, את התלות הזאת אנחנו שוברים על ידי מודל כזה של ownership 2.0, ואנחנו אומרים, אנחנו לא מתכוונים לייצר פה תלות, נע צוות א', תלמד איך עובדים בתוך הקוד של צוות ב', ואני חושב שאנחנו גם מסתכלים על מקומות שבהם יש תלות גבוהה או תלות חזקה, ואנחנו אומרים למה שבצוות א' לא יהיה בן אדם שכבר מכיר והוא יודע איך עובדים בתוך הקוד של צוות ב' והוא פשוט יוכל לעשות את זה כל הזמן, רוב הזמן. אני חושב שלאט לאט זה יתחיל להשפיע גם על הטכנולוגיה שלנו. אם אתה זוכר איך עשינו את Continuous Deployment, קודם עשינו את השינוי התרבותי ואחר כך בנינו את הכלים, אז אני חושב שלאט לאט זה יתחיל להשפיע גם על הטכנולוגיה שלנו, שהיא תהיה יותר בנויה למצב של מישהו יפתח לי פה קוד. אני עוד לא ברור לי איך זה ייראה, אבל
אני חייב להגיד שדווקא בבק-אנד, הניסיון שלי ראה שזה אנשים הרבה יותר סגורים מאנשי הפרונט-אנד, יש קצת יותר מנגנונים שזה יעבוד, באופן כללי מיקרו סרוויסס די מאפשר את זה, זאת אומרת, יכול להיות שאתה רוצה להרחיב איזשהו פלואו מסרוויס אחד, כאילו להוסיף עוד פיצ'ר שהוא איזשהו תת פלואו, אתה יכול להגיד, אוקיי, אדון סרוויס, כל מה שאני מוסיף לך זה קריאה לסרוויס אחר, ואת כל הלוגיקה אני משאיר אצלי, ומאוד מאפשר את זה בפרונט-אנד, ב-UI, זה קצת יותר קשה, אם אתה מפתח דשבורד ובא צוות אחר, רוצה להוסיף עוד טאב עם עוד קונפיגורציה, וצריך לראות אותו דבר, מבחינת UX, מבחינת צבעים, וחי באותו עמוד, ההפרדה היא קצת יותר קשה, אלא כן, אתה מתחיל לחשוב על אייפריים ופתרונות מהגיהנום, אז דווקא בבקאנד אני חושב שאנחנו יותר בשלים, עם פרונט-אנד אנחנו עדיין צריכים למצוא את
היחסות. האמת היא שאני חושב שזה בעיה שקיימת בכל העולם, המודולריזציה בפרונט-אנד היא הרבה יותר מאתגרת, כלים כמו React, למשל, קצת עוזרים, אבל זה עדיין לא מספיק, דרך אגב, אני חושב שבפייסבוק, בזמנו, ניסו לעשות איזשהו ניסיון כזה לפתרון של לטעון חלקים שונים של הדף במקביל וכולי, אין לי מושג איפה זה עומד היום, אם זה, אני לא יודע בכלל אם ניסו לפתור בעיה של צוות הפיתוח או בעיית רנטיים, אבל זה לפחות הניסיון היחיד שאני מכיר, אני לא טוען שזה היחיד, אבל הניסיון היחיד שאני מכיר באמת, לעשות סוג של כאילו מיקרו סרוויסס, אבל לפרונט-אנד,
וויקס לפי דעתי עשו משהו. סביב האפסטור שלהם, mm-hmm. יש להם בכלל גם מבחוץ, אנשים שמבחוץ יכולים לתרום, יש להם הרצאה מעניינת על זה, היא אומנם לפני שנתיים, אני לא יודע לאן הם הגיעו בינתיים בעולם הזה.
אוקיי, מסקרן אותי אורי, בפרספקטיבה של מישהו שרואה את כל הארגון, האם בעיות דומות קיימות בחלקים אחרים של הארגון? בסלס, בספורט, או בחלקים אחרים של, של אונרשיפ, והאג'יליות והמתח הזה?
וואו.
לא הכנתי אותך לשאלה הזאת.
לא הכנת אותי לשאלה הזאת, אבל תראה, אני יכול להגיד שלדוגמה, בסלס יש את העניין של, רגע, זה הלקוח שלי, או אותו סלס מנג'ר אומר, הלקוח הזה הוא הלקוח שלי, אני מחזיק את הריליישנשיפס איתו, אם קורה משהו ו... לא יודע, איזשהו מוצר או משהו שאתה...
אם יש פיצ'ר חדש שרלוונטי ללקוח הזה, תעבור דרכי.
בדיוק, לא רק תעבור דרכי, גם תשכנע אותי ותלמד אותי על הפיצ'ר הזה, כדי שאני אוכל להציג אותו ללקוח, וגם אני אשים לך קצת ברקס, כי אני רוצה להיות מאוד מאוד בטוח, ואני גם לא רוצה להיות הראשון, ואני לא רוצה שיתנסו על הלקוח שלי, כי בסוף זה הריליישנשיפ שלי. עכשיו, ארגונים טובים יודעים לייצר את האג'יליות הזאת, ולהגיד, אוקיי, סבבה, אבל בוא, אנחנו, כל מה שאנחנו רוצים פה זה לעשות טוב ללקוח. אז, ויש, אנחנו רואים את זה אצלנו, יש אפילו מדינות וצוותים כאילו במדינות שהם יותר early adapters מצוותים אחרים. ראינו, לא יודע, בחצי שנה האחרונה, גרמניה, שאתה אומר, וואלה, אלה ברזל, הם לא ייתנו לשום דבר, כאילו בתרבות שלהם הם לא ייתנו לדברים להיכנס, לא יודע, דווקא הצוות הגרמני שלנו מעיף את הטכנולוגיות הכי חדשות קדימה, בידיעה ממש שזה לא אפוי עד הסוף. אז יש גופי מחירות שהם יותר אג'ילים, והם יותר early adapters, וצריך לדעת לעבוד איתם, לבסס את הביטחון, ואז לזוז לאחרים, תכלס, אם אתה מקבל על פיצ'ר חותמת גרמנית, זה תו תקן של האיחוד האירופאי, זה לא סתם.
כן, אז אתה אומר, מתח הזה קיים גם באזורים אחרים של ארגון, לדוגמה הסלס, ואני מניח שגם אפשר למצוא דברים אחרים.
כן, במיוחד אם אתה מביא מוצר או קונספט אחר לגמרי. יש אצלנו גוף שמתעסק עם כל ה-new initiatives, עם דברים שאנחנו עושים להם ככה גידול בחממה, ואז מוציאים אותו, וכבר לאט לאט, ככה גילד שמוביל את הגוף הזה, יודע כבר עם איזה סלס אנג'ינירס, עם איזה סלס פיפל הוא יכול לעבוד ולדחוף דברים קדימה.
כן. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, אני הייתי בטוח שאני אדבר על חוק קונווי מתישהו, אבל כנראה שלא הגענו לשם. אז זהו, אז לפני סיום יש עוד משהו שרציתי להגיד שלא נגענו בו?
כן, אני יכול להגיד לך שמבחינת תחושה בזמן התהליך הזה הרגשתי כמו לעשות ריפקטורינג בלי IDE, כאילו זה קצת ריפקטורינג לתרבות שלנו, לאיך שאנחנו עובדים בלי קומפיילר, בלי איזה שמישהו שיגיד לך זה הכיוון הנכון או פה פספסת ואל תשכח את הרפרנס הזה.
יש את ג'אר, לא?
לא,
בינתיים,
אבל זה נראה
שלא בכיוון. בינתיים רק warnings, no errors. אוקיי, מעולה, יופי, אז תודה יונתן.
שמחה.
נפגש בפעם הבאה, להתראות.
ביי.